אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, עמידות אאוט, סבילות אין. עד כה חוקרים דיברו על העמידות של חיידקים לאנטיביוטיקה, אבל עכשיו מדברים על סבילות לאנטיביוטיקה, שלב ביניים, שבו החיידקים רדומים, עדיין לא פיתחו עמידות, ואז אפשר להקות אותם ולחסר אותם. מיד נדבר על שלב הביניים החשוב הזה, שאולי ההבנה שלו תהיה פריצת דרך במלחמה שלנו בחיידקים המזהמים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן דוקטור שלמה דדיה, סגן בכיר למנהל המחלקה לאורתופדיה אונקולוגית ומנהל המעבדה לתלת מימד בכירורגיה במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. ואתה כאן כי מדענים מפולין פיתחו עצם מלאכותית שאפשר לחופף ולעצב לכל צורה, והפיתוח הזה כבר הציל כמה חולים מקריטה של איבר פגוע. עוד יתרון של העצם המלאכותית הזו הוא שהגוף לא דוחה את העצם. 41 חולים כבר זכו להשתלת העצם המלאכותית הזו במסגרת ניתוח ניסויי. מיד נדבר על העצם הזו ובכלל על חומרים שאפשר לעצב ולהשתיל בגוף האדם, וגם לנצל את הנוכחות שלך כדי ללמוד על מודלים תלת מימדיים בשירות הרופאים והחולים, לא פחות חשוב. ונעסוק בעוד עניינים. מדענים הנדסו גנטית עצי צפצפה כך שיפסיקו לא לצפצף אלא לזהם לנו את האוויר. כן, קצת מפתיע שעצים גורמים לזיהום אוויר. מתברר שעצי צפצפה פולטים חומר שכשהוא נחשף לאור השמש הוא גורם לזיהום אוויר. מיד, וגם האם בקרוב לא יהיו חופי ים בישראל? חוקרים טוענים שאולי נאלץ להיפרד מהחופים שלנו על רקע שינויי האקלים המתרחשים בכדור הארץ והעלייה הצפויה בגובה פני הים בהמשך ה-121. וגם זוכי פרס וולף. אתמול בבית הנשיא בירושלים הוכרזו שמות הזוכים בפרס וולף, פרס יוקרתי שמוענק בתחומי הרפואה, הפיזיקה, המתמטיקה, החקלאות והאומנות, גם כבוד רב וגם $100,000. בין הזוכים מפתחות מערכת עריכת הגנים קריספר שאנחנו מכירים, חוקר שחקר התנהגות של לוחות גרפן דו-שכבתיים. גרפן זו שכבה אחת דו-מימדית של אטומים של פחמן, רק שכבה אחת דקה מאוד. וחוקרת מנגנוני זיכרון וחישת טמפרטורה של צמחים ויכולת לתמרן את המנגנונים הללו כדי לשלוט בפריחה ובלבלוב של הרבה מאוד צמחים. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר. המפיק הוא אבי שמאי, הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. מתחילים. אז אנחנו שמענו על מה שקורה בפולין, עצם מלאכותית שאפשר לחופף ולעצב, ממש לפסל לכל צורה שרוצים, פיתוח שהציל כמה חולים מקריטה של איבר פגוע. הדוגמה שניתנת, מדובר ב-41 אנשים שזכו להשתלה הזו, אבל אדם שהגיע עם רגל מרוסקת והצילו לו את הרגל מקריטה, הודות לחומר הזה. דוקטור שלמה דדיה, אתה מכיר את החומר הזה שמדובר עליו במחקר?
מכיר את החומר, הוא אחד משלל מחקרים שנעשים היום בעולם בחיפוש מתמיד קדחתני אחרי תחליפי עצם. אחרי חוסרי עצם נוצרים מהרבה סיבות, מטראומה, מחוסרים מולדים, מקריטת גידולים, מניתוחים כאלה ואחרים. בחוסרים האלה דורשים שחזור.
כשאתה מדבר על טראומה, הכוונה היא לתאונה או אירועים דרמטיים בחיים?
כן, כן, כן. כתוצאה מתאונה, משברים מרוסקים, נוצרים חוסרים.
אז מה עושים באמת כשחסרה עצם או חלק מעצם?
במצב הפשוט, בחוסרים קטנים, משלימים עם איזה שהם תחליפי עצם, שיש לנו שלל תחליפים, והיום יש לנו תחליפים מאוד מאוד מורכבים, ביולוגיים, שיכולים להיות גם על המדף, הם מוכנים על המדף בשלל גדלים שאנחנו יכולים לעזר בהם. אנחנו יכולים לעזר בשתלי עצם שהם מוכנים עבורנו בבנק עצם מתרומה של אדם. כמו שיש תרומות של כליות, לב, אז גם בתרומות האלה אנחנו קוצרים את העצמות והם נשמרים לנו בבנק עצם.
אוקיי.
וניתן להשתמש בחלקי עצם גדולים, או שבסוף משלימים את זה עם חלקי מתכות. מתכות זה סגזוקות שונות, זה טיטניום, קובלט, כרום, שיש על המדף עבור חוסר עצם כאלה או אחרים, אבל תמיד ואפילו עד היום ב-2020, החיפוש הקדחתני אחרי איזשהו תחליף שהוא יהיה יותר ביולוגי, יותר מותאם לעצם, ממשיך לחקר באוניברסיטאות הטובות ביותר וגם בחברות.
כי מה הבעיה? מה לא הצליחו לפתור עד היום? מה, את הדחייה של הגוף, את השתל, מה הבעיה?
דווקא את הדחייה, אנחנו הגענו לאיזשהם חומרים, אפילו במתכות, הם חומרים אינרטיים שהתגובה אליהם היא פחות, היא לא קשה, האלרגיות למתכות האלה היא לא... היא לא משמעותית, כך שאין נושא דחייה כמו בשתל רגיל שאנחנו מכירים ושומעים בשתלים ביולוגיים של איברים. הבעיות הן בעיות של בעיקר בעיות זיהומיות ובעיות של התרופפות, כי בסוף זה עייפות החומר. הברזל הזה מתחבר שם עם כל מיני קיבועים, ברזלים, ברגים, ולבסוף יש התעייפות. גוף האדם עם הרפטטיביות של העומסים, במיוחד בגפיים שהן נושאות משקל לרגליים שלנו, לבסוף, הם יכריעו כל ברזל.
וואו.
הם יכריעו כל ברזל.
אני מבין עד כמה הגוף שלנו מתוחכם, יחסית לסתם מתכות.
מאוד מתוחכם, כך שלבסוף, גם אם יהיה איזשהו שחזור מאוד יפה באיזשהו ברזל, לכאורה בצילום רנטגן לאחר ניתוח זה ייראה יפה, אבל לאורך זמן, אם אין שום איזשהו מנגנון ביולוגי שיתחבר אל אותו משתל, לבסוף הגוף יכריע את הברזל והברזל ייכשל.
כשאתה אומר מנגנון ביולוגי, למה אתה מתכוון?
השאיפה היא להגיע לבסוף לאיזשהו תחליף ביולוגי של עצם, שבעצם נוכל לייצר את העצם הזו, ולהחליף מקטעי עצם, והעצם הביולוגית שלנו הרגילה תתחבר אליו על ידי יצירת עצם לתוכו, יצירת כלי דם לתוכו, ולבסוף תהליך ביולוגי של כמו חיבור שבר. כמו ששבר מתחבר והגוף יודע לבצע את החיבור של חלקי השבר, כך אנחנו יכולים לשאוף לפחות, וזה בעצם כל המחקר שואף לשם, להחליף מקטע עצם שנוכל לשים מקטע ביולוגי, שהעצם, שהגוף שלנו ידע לקלוט אותו, לחדור אליו עם כלי דם, עם תאי עצם חדשים, וליצור חיבור ביולוגי אמיתי.
ובשתלים שמושתלים היום זה לא קורה?
זה קורה במידה מאוד מאוד מוגבלת. אז במתכות, בכל המתכות עושים איזשהם ציפויים, חיפויים, או משהו שיגרום לעצם להתחבר לפחות למקטע של הממשק של המתכת עם העצם. לפחות באותם ממשקים שבהם אני עצם נוגעת במתכת, שהעצם הזו תחדור במילימטרים הראשונים של המתכת לתוכה לכל מיני חורים קטנים על מנת לאחוז אותה, שלאורך זמן תהיה הישרדות של אותו משתל שאחוז בעצם.
וואו, והשתלים האלה, אתה אומר שאמורים לעמוד בעומסים שאנחנו לא מדמיינים. זאת אומרת, אנחנו מתנהגים ביום-יום בצורה שלא נראית לנו כזו שמכבידה על הגוף, אבל מתברר שבנקודות מסוימות זה לא פשוט עבור העצמות שלנו וכו'.
העומסים הם מאוד מאוד גבוהים. כן. וגם בבדיקות שעושים למשתלים, אישורי FDA ואישורים שמקבלים חברות משתלים ברגע שהם מוציאים מוצר כזה כמוצר מדף, זה בדיקות מאוד 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 קפדניות, עם דרישות מאוד מאוד גבוהות, הן בודקות את זה בעומסים סופר גבוהים, כי לבסוף באמת ראינו הכל, בעצם כל ברזל אפילו הכי חזק, הכי סולידי, יישבר לאורך זמן.
וואו, ומה המצב היום בישראל? זאת אומרת, אנשים שמגיעים אליך, איזה שתל הם זוכים לו?
בתחום שלי, באורתופדיה אונקולוגית, אנחנו מתעסקים בגידולים, בגידולי שלד ובאזורי קריטה נרחבים. המטרה היא להגיע לקריטת גידול שאם מקטע עצם בריא מסביבו כך שאנחנו לא נשאיר אף תא גידולי בתוך הגוף, ואם הגידול הזה באגן או הגידול הזה באזור עצם הירך או סמוך לברך, אנחנו נאלץ לכרות חלקים מאוד מאוד גדולים, לפעמים 20-30 סנטימטר מקטע של עצם ירך או חצי אגן,
okay.
והם אמורים לקבל איזשהו שחזור, במידה ולפעמים לא ניתן לשחזר, אבל המתכות שיש לנו היום והאופציות לשחזור עדיין מוגבלות, אבל כן, זה יהיה מתוך ארסנל המתכות של טיטניום קובלט כרום, מוצרי מדף שונים שבהם אני יכול להשלים מקטעים קטנים.
זה משהו שאתם מכינים בחוץ ואז משתלים? זה חומר שאפשר לעצב אותו? זה חומר שמגיע בצורה מסוימת? איך זה עובד?
נכון להיום, בעצם זה מוצרי מדף. העולם מתקדם מתהליכים של ייצור בקרסום ומוצרי מדף מאוד מאוד מורכבים שנתונים להחליף מקטע מסוים. העולם עכשיו התקדם ואנחנו באיכילוב בשלוש שנים האחרונות פתחנו מעבדת תלת מימד בכירורגיה. בעצם אנחנו משתמשים באפליקציות של הדפסות תלת מימד, על מנת לתת מענה בעצם לכל החוסרים. גם אם החוסר הוא בצורה גיאוגרפית כזו או אחרת מורכב, ואנחנו יוצרים אותו בצורה שהיא מורכבת, ובמצבים שבהם לא הייתה אפשרות לשחזר, כי מוצרי המדף הם מאוד מאוד מוגבלים, אנחנו יכולים ליצור כל שתל בעצם, בהדפסת תלת מימד, בעיצוב, בחופש עיצובי מאוד מאוד רחב, על מנת להשלים כל חסר בשלד.
טוב, אז אנחנו נמשיך לדבר על הדפסות תלת מימד, ובאופן כללי על טכניקת תלת מימד בכל מה שקשור גם להדמיות, טכניקה שנמצאת בשירות הרופאים, וגם החולים, מיד. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארד, נמצא איתנו כאן דוקטור שלמה דדיאס, גם בכיר למנהל המחלקה לאורתופדיה אונקולוגית, ומנהל המעבדה לתלת מימד בכירורגיה במרכז הרפואי תל אביב יחילוב. אנחנו מדברים בין היתר על השלמות של עצמות וכולי, עיצוב של כל מיני שתלים שאפשר להכניס פנימה לגופו של החולה, ואז להציל, להשלים את העצם הפגועה או שנפגע. איך אתם עם זיהומים? איך מונעים זיהום? כי אנחנו מיד נדבר עם דוקטור מסקית בר מאיר על טכנולוגיה חדשה או תפיסה חדשה שקשורה לזיהומים. איך אתם נלחמים בזיהומים?
זיהומים זאת בעיה מאוד מאוד קשה במשתלים, במיוחד אם המשתלים כוללים חלקי מתכת גדולים. ככל שבלק המתכתי הוא יותר גדול, ככה סיכוי ליצור איזשהם זיהומים ובאחוזים גבוהים היא יותר גדולה, וזה אחת המלחמות היותר קשות אצלנו. משתמשים בחומרים שהם יחסית אינרטיים ועושים כל מיני ציפויים שונים על מנת לגרום לאיזשהו מין ביופילמנט, מעטפת של המשתלים האלה שתדחה את קבלת החיידקים ברגע הניתוח. הבעיה היא בימים הראשונים של הניתוח, שקיעת חיידקים ותפיסתם באזורי חללים סביב המתכת, ואנחנו משתמשים בחומרים היום, בביופילמנטים, בביוג'לים מאוד מאוד מורכבים, שעוטפים את המשתלים האלה.
ומונעים מהחיידקים האלה להתאפס. טוב, אנחנו עדיין באותו עניין, זיהומים וחיידקים. שימו לב, עמידות out, סבילות in. עד כה חוקרים דיברו על עמידות של חיידקים לאנטיביוטיקה. עכשיו מדברים על סבילות לאנטיביוטיקה, שלב ביניים, שלב אחר, שבו אולי אפשר להקות את החיידקים. שיתוף פעולה בין האוניברסיטה העברית לאמריקת הרפואי שערי צדק הוליד מחקר חדש שפורסם בכתב העת סיינס, שלפיו אם נפתח חומרים שימנעו מחיידקים להגיע למצב של סבילות, יהיה להם קשה יותר להגיע למצב של עמידות לאנטיביוטיקה. מהי סבילות לאנטיביוטיקה? אנחנו רוצים לומר שלום למומחית למחלות זיהומיות מבית החולים שערי צדק ירושלים ומאורחות המחקר, דוקטור מסקית בר מאיר. שלום לך.
שלום לך.
טוב, אני לא הכרתי את שלב הביניים הזה. אנחנו יודעים שחיידקים איכשהו עוברים מוטציות, ואז מסוגלים להתמודד או להתגבר על האנטיביוטיקה, אבל מהו שלב הסבילות של החיידקים?
נכון, אולי אני אסביר קודם מהי העמידות, ואז יהיה יותר ברור מה זה סבילות.
תשמעי, כל הסבר, גם מה שנדמה לנו שאנחנו יודעים, אנחנו נשמח לשמוע הסבר כדי באמת להבין את העניין. בבקשה.
כן, אז העמידות היא מושג מוכר, שבו האנטיביוטיקה לא אפקטיבית, בעצם לא מצליחה להרוג את החיידק בריכוזים שבה אפשר לתת את זה אותה לחולים. אנחנו מודדים את העמידות באמצעות מספר שנקרא MIC. MIC זה Minimal Inhibitory Concentration, שזה בעצם ריכוז. אז כשהריכוז הזה הוא גבוה, החיידק הוא עמיד, ואז אנחנו, המעבדה המיקרוביולוגית, אומרת לנו, תראו, האנטיביוטיקה הזאת לא תהיה יעילה, תבחרו אנטיביוטיקה אחרת שהחיידק רגיש אליה. עכשיו, הטולרנטיות, הסבילות, אנחנו קוראים לזה טולרנטיות, אז ברשותך אני אמשיך להשתמש במושג הזה, הטולרנטיות היא מצב שבו לאנטיביוטיקה לוקח יותר זמן להרוג את החיידק. היא מצליחה, אבל החיידק גדל בצורה יותר איטית, ולכן לאנטיביוטיקה לוקח יותר זמן. כמובן שזה נותן יתרון הישרדותי גדול לחיידק.
אז בואי תסביר לנו מהו אותו שלב, מה קורה לחיידקים בשלב הזה?
אז בעצם אנחנו רואים, מה שאנחנו עשינו, המעבדה של פרופסור בלבן לפני משהו כמו שנתיים, פרסמה, זה עבודה של דוקטור עירית לוין רייסמן, פרסמה שהחיידקים מפתחים את הטולרנטיות תחת הטיפול האנטיביוטי לאורך זמן. זה לוקח די מהר למען האמת, אבל הם מפתחים את אותה עמידות, והם פשוט גדלים יותר לאט. אתה יכול לראות גדילה יותר איטית בצלחת. המטרה של שיתוף הפעולה הנוכחי שלנו הייתה בעצם לראות האם אותה תופעה קורית גם בחיים האמיתיים, גם בזיהומים אמיתיים. המחקר הקודם הראה את זה במעבדה, בחיידק אי קולי של מעבדה. פה לקחנו חיידקים אחרים, חיידקי סטפילוקוק זהובים, סטף ארוס, מה שאנחנו קוראים, שהוא חיידק מאוד שכיח, שחי איתנו לרוב בשלום, ולפעמים יכול אבל לגרום לזיהומים מאוד קשים. אז לקחנו חולים שבהם היה זיהום כזה ממושך, שהתקשינו להשתלט עליו באמצעות שילובים אפילו של אנטיביוטיקה, וניסינו לראות האם אותה תופעה של טולרנטיות קורית גם בחיים האמיתיים. ובאמת ראינו שכאשר עוקבים אחרי הזיהום הזה, זה חולים שהחיידק המשיך לצמח אצלם שבועיים ויותר למרות הטיפול שלנו. ראינו שבערך ביום החמישי החיידקים באמת מפתחים את אותה טולרנטיות. אתה יכול לראות שהם צומחים בצורה הרבה יותר איטית.
זאת אומרת, ולכן, מה, הם נכנסים מסוג של תרדמת ואז עוברים מוטציות תוך כדי או איטית יותר? איך זה עובד? מה קורה בשלב הזה?
מה שקורה בשלב הזה זה שבצלחת שבה אתה רואה את צמיחת החיידקים, אתה מתחיל לראות תת אוכלוסייה של חיידקים שפשוט צומחים יותר לאט. האנטיביוטיקה, וואו, בשביל לעבוד, היא צריכה חיידקים מתחלקים, חיים, אותם היא הורגת. ברגע שיש חיידקים כאלה שאפשר להגיד שהם מורידים פרופיל, ואז הם גדלים יותר לאט, והאנטיביוטיקה לוקח לה הרבה יותר זמן להרוג אותם.
וואו, זה מה, זה איזשהו כוח על שהחיידקים פיתחו כדי להילחם באנטיביוטיקה? זאת אומרת, זה כוח שעזר להם לשרוד? מעניין.
זה באמת מבוסס מוטציות. מי שעשה את העבודה, אני רק אגיד את שמות העוסקים במלאכה, זה דוקטור ג'יפנג לו, דוקטור אורית גפן ואירין רונין, מהמעבדה של פרופסור בלבן. אז באמת מה שהם ראו, שעושים ריצוף של הגנום, זה נקרא whole genome sequencing, של אותם חיידקים טולרנטיים, אז אפשר באמת לזהות מוטציות נקודתיות, זה נקרא סניפים, אזורים מסוימים של מוטציות שמשנים את הפעילות של חלבונים, אנזימים מרכזיים בחיידק, ומאפשרים לו לגדול יותר לאט, וככה לשרוד יותר זמן תחת המשלבים האנטיביוטיים שלנו. אז,
ולמה התרדמת הזו עוזרת לחיידק לשרוד? זאת אומרת, האם החומר לא אמור להשמיד את החיידקים גם בשלב הזה?
אז מסתבר, זה הסבילות הזאת גורמת לטיפול האנטיביוטי פשוט לקחת הרבה יותר זמן. עכשיו צריך להבין שבחולים האמיתיים, לדוגמה חולים בזיהומים האלה שבדקנו, לא רק שהחיידק הוא טולרנטי, והוא כמו שאתה אומר נרדם, הוא גם יודע, בחולים האלה הרבה פעמים יש גופים זרים. זאת אומרת, בחולים נגיד שהנוכחיים היו קוצבי לב. אז למשל, על מסתמים מלאכותיים או על קוצבי לב, החיידק הזה יודע להתלבש, ואז האנטיביוטיקה בעצם לוקח לה הרבה הרבה יותר זמן. יש הרבה חיידק, הוא טולרנטי, הוא סוג של רדום, מוריד פרופיל, ולכן, למרות שהתרופות שלנו מאוד אפקטיביות, זה פשוט לוקח המון זמן, ולפעמים עד שלא תוציא את הגוף הזה, לא תוכל להשתלט על הזיהום, לא תמיד אפשר.
אז מה אפשר לעשות? כן, בבקשה.
זה שהמעבדה המיקרוביולוגית בבית החולים, היא יודעת לזהות חיידק עמיד. היא לא יודעת לזהות חיידק טולרנטי. אין היום טסט שאני כרופא, אם אני שולחת תרבית, אני לא יכולה לשאול את המעבדה המיקרוביולוגית, האם החיידק הזה טולרנטי? האם אני צריכה להתייחס אליו אחרת, לטפל בו אחרת? וזה בעצם המטרה של שיתוף הפעולה הזה, לגלות מי הם החיידקים הטולרנטיים, מתי הם מתפתחים וגם איזה תרופות מומלץ להשתמש בהם שיעבדו אולי יותר טוב.
ומה אפשר לעשות? איך אפשר בכל זאת להקות את החיידקים בשלב, בגבול הדמדומים הזה של החיים שלהם?
אז למשל במקרה הזה, במחקר הנוכחי, אנחנו ראינו שלו היינו משתמשים בשילובים אנטיביוטיים מסוימים, רחבים, מההתחלה, מתחילת הזיהום, יכול להיות שהיינו יכולים לעכב את הטולרנטיות, וחשוב גם להדגיש שהטולרנטיות היא הקרקע שמקדמת את העמידות. זאת אומרת, שתי התופעות למעשה הולכות ביחד. אז במקרה הספציפי הזה אנחנו זיהינו משלב אנטיביוטי, שאילו היינו משתמשים בו מההתחלה, היינו יכולים לעכב את התופעה הזאת.
אז אם אנחנו מדברים על כך שהאנטיביוטיקה תהיה לא אפקטיבית, אולי בזכות השילובים האלה והבנת השלב הזה, אז כן נוכל להחזיר את האנטיביוטיקה ובגדול.
יכול להיות, נכון. יכול להיות שנוכל לעכב את ההתפתחות של הטולרנטיות, ויכול להיות שנוכל לתת כלים לרופאים כדי שיוכלו לזהות מתי יש להם זיהום טולרנטי, ואיזה תרופות אנטיביוטיות מומלץ להשתמש בהם, ובאיזה שילובים ובאיזה טיימינג.
וואו, החדקים האלה מפתיעים אותנו כל פעם מחדש, כן, ביכולת שלהם לשרוד לגמרי.
מאתגרים אותנו וגם מקדימים אותנו בכמה צעדים כל הזמן.
אני מקווה שאנחנו נדביק את הפער הזה, לא?
כן, בהחלט.
כן, ודאי. תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטור מסכית בר מאיר, מומחית למחלות זיהומיות, בית החולים שערי צדק ירושלים, ומאורחות המחקר הזה. תודה רבה.
תודה, בשמחה.
ואנחנו חוזרים לדוקטור שלמה דדיה מאיכילוב. אז אתם מכירים את עניין הזיהומים מקרוב, נכון? אתם מכניסים פנימה לתוך הגוף שלנו גופים זרים.
כן, זה חלק מהיומיום שלנו, ואותם משלבים שדוברו כאן כרגע, הם חלק מהיומיום שלנו בטיפול בזיהומים האלה.
טוב, אנחנו רוצים לנצל את הנוכחות שלך גם כדי להבין את כל נושא הדמיות התלת מימד. כי אתה עוסק לא רק בהשתלות, נכון? אתם נעזרים בין היתר גם בכלים של תלת מימד, בין היתר גם בהדפסה של איברים או חלקי עצמות וכו', אבל לא רק.
כן, בשנים האחרונות פתחנו מעבדה שהיא ייעודית וייחודית בישראל לדבר הזה, לבעצם לשילוב של ויישום של הדפסות תלת מימד בשירות הכירורגיה. ומה שאנחנו עושים זה פשוט, יש מספר שלבים של אותו תהליך, שהשלב העיקרי הוא בעצם הנגשה של טכנולוגיות תלת מימד, של ויזואליה, של להראות לרופא את הבעיה ואת האנטומיה, לא רק על פני בדיקות הדמיה רגילות, CT, MRI, PET-CT ומפה עצמות, כל הבדיקות שכולנו כבר מכירים וחלקנו עשינו. אז אותם בדיקות הדמיה מונגשות לכירורג בדרך כלל ברצף של תמונות דו-מימד. את ההשלמה בראש הוא עושה לעצמו.
רגע, אז אתה מדבר כרגע על זה שרופא מקבל כל מיני סריקות, תוצאות של בדיקות, כל מיני דפים דו-מימדיים עם תוצאות של סריקות. בראש אתה מדמיין איך זה נראה.
נכון, okay. ועם עם הידע המדומיין הזה, עם כל אחד בתפיסתו המרחבית באשר הוא ניגש לניתוח עצמו, בלי מכשור נוסף הוא צריך לבצע את הפעולה של אותה קריטת גידול או פעולה אחרת של איזשהו תיקון של עיוות. כל כירורגיה ובכל תחום כירורגי אני יכול להנגיש לו את אותם הדמיות ולהפוך את הדמיות הדו-מימדיות האלה למודל וירטואלי שהוא תלת-מימדי. אני יכול לאסוף את אותם אזורי האנטומיה שיותר חשובים לאותו כירורג בחשיפה הכירורגית הספציפית שהוא הולך לעשות. אנחנו לוקחים את ההדמיות של אותו חולה ספציפי, בונים את המודל הווירטואלי בתוכנות מיוחדות של תלת מימד. יש מודל וירטואלי שאותו אני גם יכול להדפיס, כך שלכירורג יש...
אתה ממש יכול להדפיס את האזור הפגוע או ההוא ש...
אני אקח את זה, אני אקח דוגמאות מתוך העולם שלי, בגידול אגני, בגידול אגן גדול, גידול ממאיר, לצערי זה קורה הרבה בנערים, נערים ונערות. אותו גידול נמצא באזור אנטומי מאוד מאוד מורכב, הכירורגיה והניתוח לכריתת אותו גידול תהיה סופר מורכבת, והכלים הם מאוד מאוד חסרים, הם לוקים בחסר, יש לי את ה-CT, MRI, ועם זה אני מגיע לניתוח. ואין כלים נוספים בזמן הניתוח על מנת להראות לי מהם גבולות הגידול, ואיפה אני הכי בטוח בכריתה של הגידול הזה. ואני כמובן רוצה בסוף לכרות את הגידול בצורה הכי שלמה, שלא יישאר אף תא גידולי באותו נער, וגם לכרות בצורה כזאת שאני אוכל לשחזר. כי אם לא, זה אומר אובדן גפה, אובדן תפקוד, אובדן מפרקים.
זו ההתלבטות תמיד, נכון? אתם מצד אחד...
זה תמיד המשוואה
בין... אתם רוצים לכרות כמה שפחות באופן טבעי כמובן, מצד שני אתם לא רוצים להשאיר שאריות.
נכון, העולם של אורתופדיה אונקולוגית לפני 3 עשורים, 4 עשורים, היה כולו קטיעות בעצם. קטיעות, ובעצם בזה זה נגמר, וללא שום אופציה שחזורית. ואנחנו הולכים ומתקדמים משימור של גפה לשימור של מפרק, לשימור של רקמה וכמה שפחות לכרות ולדייק את הקריטה. כך שהטכנולוגיה תלת ממד עוזרת לרופא להבין את הבעיה טוב יותר, אני מנגיש לו בצורה תלת ממדית וירטואלית על המחשב את המודל האנטומי של האגן עם הגידול, ואני יכול גם להדפיס את זה. הקובץ שבו אני עושה כבר את המודל, הוא בר הדפסה, אז אני מדפיס את זה במדפסות תלת ממד, בכל מיני פולימרים, שאני יכול בשלל צבעים, בשלל טקסטורות, שבו אני יכול לעשות סימולציה מלאה של הניתוח.
וואו.
שהניתוח, אותו רופא יהיה ממש, יקבל את המודל ויוכל אפילו עם עזרים וכלים כירורגיים לעשות את הניתוח על גבי המודל פלסטיק הזה. כך שאני מתכונן בצורה הכי מיטבית לניתוח. המודל הווירטואלי הזה בסוף גם ישמש אותי לתכנון של הניתוח. השלב השני של הטכנולוגיה תלת ממד זה להעביר את זה לתוכנות CAD, כמו שאנחנו, שכל ארכיטקט או מעצב, מעצבים כיסא או בית.
כן.
אני לוקח את אותו מודל תלת ממדי ומעצב אותו בתוכנות CAD, ואני יכול להחליט איך אני ניגש כירורגית לדבר הזה, איך אני קוראת. הדבר הזה פתח בפנינו אפשרויות שלא היו קודם. אני לוקח את המודל, רואה שאפשר בעצם לשמר המון עצם מסביבו, ויכול לכרות בצורה יותר מורכבת, אבל בעזרת כלים שאני מתכנן ומדפיס גם במדפסות תלת מימד, שאותם אני לוקח איתי לניתוח. כך הניתוח הופך להיות איזשהו מין תכנון מדויק של פעולה עם כלים שמודפסים, עם מודלים שמודפסים, שהם בעצם מותאמים אישית לאותו חולה, לאותו מקרה. הכלים האלה יעזרו לכירורג לבצע פעולה שהוא תכנן על ידי העברת מסור, העברת מקדח, או כל כלי כירורגי שאני יכול להנחות אותו על ידי כלים נוספים שנתתי לכירורג.
וואו, ומאילו חומרים מדפיסים באמת את השתלים הללו? זאת אומרת, מה הדיו במרכאות שיש במדפסות, במדפסות כאלה?
אז זה תלוי לאיזה מטרה. למטרת מודלים שאני רק נעזר בהם לסימולציה לפני ניתוח, לתרגול לפני ניתוח, זה יכול להיות כל פולימר שהוא, כל פלסטיק, כי הוא לא יישאר בגוף אדם. אותם מכשירים מותאמים אישית שיבצעו פעולה בזמן ניתוח, גם לא יישארו בגוף האדם, אבל הם באים במגע עם, עם, עם גוף אדם בניתוח, הם יודפסו בחומרים שהם ביוקומפטבילים, זה נקרא, שהם מותאמים למגע עם דם אדם, עם רקמות אדם, שהם לא רעילות לאדם, ויכולות לעבור, הם יכולים לעבור סטריליזציה ללא עיוות. אבל לבסוף, השתלים שמודפסים בהדפסות תלת ממד, מקבילים לאותם חומרים המסורתיים שהיינו משתילים, כמו טיטניום, קובלט חום, ופולימרים שמאושרים בהדפסה ועברו את כל הבדיקות.
שלושה שיודעים. העצים טובים או רעים? מדענים הנדסו גנטית את עצי הצפצפה כדי שיפסיקו לזהם לנו את האוויר. כן, זה קצת מפתיע שעצים גורמים לזיהום אוויר, אבל מתברר שבדומה לדקלים ולעצי אקליפטוס, עצי צפצפה פולטים חומר שכשהוא נחשף לאור השמש הוא גורם לזיהום אוויר. במסגרת המחקר פרי שיתוף פעולה של אוניברסיטאות בארצות הברית ובגרמניה, החוקרים הנדסו גנטית את עצי הצפצפה כך שלא יפיקו את אותו חומר. הדברים פורסמו בכתב העת PNAS. אנחנו רוצים לומר שלום לחוקר הננו-ביוטכנולוגיה מהאוניברסיטה העברית, פרופסור עודד שוסיוף. שלום לך.
בוקר טוב.
עצים לא מנקים את האוויר אלא מזהמים אותו?
טוב, זו כבר באמת טיפה הגזמה, אבל כן, גם עצים, וכמו שאמרת בצדק, עצים כמו אקליפטוס וצפצפה, פולטים לאטמוספירה חומר שנקרא איזופרן, שהוא חומר מאוד מאוד חשוב לחייו של הצמח. למעשה זה חומר המוצא להרבה מאוד דברים מאוד טובים, כמו למשל ריח האורנים, ריח האקליפטוס, הריח של הגרניום.
ריח האורנים שגם מקובל לשיר עליו וליהנות ממנו הוא בעצם סוג של זיהום?
עוד פעם, כל דבר שמגזימים איתו, אפילו אם זה ממש טוב, אז בוודאי לא טוב. ולכן המפתח הוא בסופו של יום איזון בין הדברים. אני חושב שהמטרה המרכזית של אותו מחקר הייתה לומר את הדבר הבא, שאותו איזופרן שהוא חיוני גם לחייו של הצמח ובמיוחד להגנה על הצמח בפני שינויים קיצוניים של טמפרטורה, כלומר למשל עלייה של טמפרטורה מאוד מאוד מהירה שעלולה לפגוע בתאים של הצמח, אז המולקולה הזאת מגינה לה בפני נזקי שמצון, ולכן היא מאוד מאוד חשובה לצמח, וכמובן שהצמחים חשובים לנו, ולכן גם חשוב לנו שהחומר הזה ייצר. אלא מה? באותם מקרים שלמשל מגדלים עצי צפצפה בהיקפים מאוד מאוד גדולים, לטובת ייצור של עץ שמשמש אחר כך למשל לשריפה, למטרות של הפקת אנרגיה כזו או אחרת, נמצא שניתן באותו מחקר להקטין, לא לבטל החלוטין, אבל להקטין את הכמות של הפליטה של האיזוטרן. זה נעשה בטכנולוגיה שנקראת RNA inhibition, או עיכוב של RNA, טכניקה בהנדסה גנטית מאוד יפה ויעילה, שמאפשרת לנו להקטין את רמת הביטוי של אותם גנים שאחראים לייצור של האיזופרן. היפה במחקר הזה, ולכן הוא באמת התפרסם ב-PNAS, זה Proceeding National Academy USA, ג'ורנל מאוד מכובד, ובכך שהם הראו שהקטנה של הרמה של הפליטה של האיזופרן לא פגעה ביכולת של העצים האלה לגדול, גם באזורים קיצוניים כמו עם טמפרטורות קיצוניות כמו באריזונה ובאורגון, ולכן זה מהלך טוב, זה בסדר גמור.
זאת אומרת, העצים האלה לא נפגעים מכך, למרות שהם כן זקוקים לחומר, אבל אתה אומר שהמינון שלו, הפחתתו, לא פוגעת בצמח.
נכון, בדיוק כך.
טוב, אבל טוב, אני מאוד הופתעתי הנה, מה שלמדתי בשיחה הזו, שהריח הנהדר של האורנים וכולי, זה משהו שהוא, בסופו של דבר, כשהוא פוגש את אור השמש, הוא מזהם לנו את האוויר.
זה נכון. אגב, חשוב לומר שהמסלול הזה של האיזופרן, במסלול המטבולי הזה, מייצר המון חומרים מאוד מאוד חשובים. למשל, הליקופן, כלומר, כל הקרוטנואידים, זאת אומרת, הצבע, הליקופן זה הצבע האדום של העגבנייה, למשל.
נכון, אז כן, זה, הוא קשור לזה? איך החומר הזה קשור לליקופן?
האיזופרן זה בעצם מולקולה של חמישה פחמנים, והיא יחידת הבסיס שממנה נוצרים גם המונוטרפנים, שזה שתי יחידות כאלה של חמישה פחמנים, זה 10 פחמנים, ואלה כל חומרי הארומה המאוד טובים, החל מארומה של מוסקת בענבים ועובר בציטרל, שזה הריח המאוד נעים של ההדרים, וכן הלאה וכן הלאה, מספר עצום של חומרים. ובנוסף לכך יש עוד קבוצה נוספת שבה יש, זה נקרא דיטרפנים, של 20 יחידות של פחמן, או 4, לצורך העניין, 4 יחידות של איזופרן, שנותנות לנו את הקרוטנואידים, שזה הצבע הטוב של הגזר, שזה גם זמן ויטמין חשוב לבריאות האדם. כלומר, צריך לומר שאיזופרן זה לא אויב העם, זה חומר טוב.
כן, אוקיי.
אבל הכל במינון, זאת אומרת, אתה יודע שבן אדם גם אוכל כל היום גזר, בסוף הוא נעשה פתום. אז לא צריך להגזים.
הנה תובנה שאני אקרא. שמעתי את השמועה הזו, שאם אוכלים באמת הרבה גזר, אתה הופך להיות כתום. זה נכון?
כן, כן, כן. מין דיאטת גזר כזאת.
אתה יודע מה, זה מדליק אותי. אולי אני אנסה את זה רק בשביל הקוריוז, כי אתה יודע, בתחום הסלבריטאות, למשוך תשומת לב זה משהו שהוא מאוד קשה היום. אנשים כבר עושים הכל, אז אולי להפוך להיות כתום, זה משהו שימשוך אליי יותר צלמי פפרצי.
אני חושב שאת חיים
יזור גם בלי יד. לא, מעולה. יש עוד דברים שאפשר לאכול ולשנות צבע? מעניין מאוד להיות כתום. הדלקת אותי פה על איזה פרויקט שלי לסוף השבוע.
אגב, כן, יש אנשים שאוכלים כסף והופכים להיות כחולים.
זה נשמע קצת באזור העלה עצמית, לא? לאכול כסף זה...
כן, זה לא חכם במיוחד.
טוב, מי שרוצה להפוך להיות כחול, המתכון יפורסם בסוף התוכנית, אבל כתום יותר קל, פשוט גזרים.
נכון.
טוב, תודה לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור עודד שוסיוב, חוקר נאנו-ביוטכנולוגיה מהאוניברסיטה העברית. תודה רבה.
בוקר טוב.
טוב, אז הנה למדתי איך להפוך להיות כתום. אנחנו חוזרים לדוקטור שלמה דדיה, סגן בכיר למנהל המחלקה לאורתופדיה אונקולוגית ומנהל המעבדה לתלת מימד בכירורגיה במרכז רפואי תל אביב איכילוב. אנחנו יצאנו מנקודת המוצא שלנו הייתה מחקר שפורסם מפולין, מדענים מפולין פיתחו עצם מלאכותית שאפשר לחופף ולעצב לכל צורה. אני ראיתי את התמונות, זה מדובר בעצם בסוג של פיסול, נכון? הדברים שם יותר קרובים לפיסול מאשר, זה לא עצם, זה החומר עצמו לא נראה את זה, זה פשוט גוש של חומר.
זאת לא עצם, זה חומר מלאכותי, בסוף זה חומר מלאכותי, היתרון העצום הוא עיצוב לכל מטרה בעצם, על כל חסר עצם, באשר הוא כל צורה גיאוגרפית של חסר עצם, זה יכול להשלים, כי יש לו מצב שהוא, במצב הרטוב שלו, אתה יכול לפסל אותו, ואחר כך הוא יתייבש בצורה שבה פיסלת אותו, והוא יישאר במקום, אבל הוא לא תחליף עצם. זה משהו שצריך לזכור, הוא לא עצם בעצמו. העצם אמורה, הוא אמור לשמש כפיגום, וזה בעצם
שזה הקטע החדש, זה לבנות הקטע. פיגום שסביבו העצם נכון. אמורה להתרקם.
נכון, וואו. וזה עיקרון דומה בהרבה טכנולוגיות שאנחנו משתמשים, בטכנולוגיות החדשות האלה של לעצב איזשהו תחליף עצם לתוך אזור גיאוגרפי מסוים. הקיבוע בסוף יעשה על איזושהי מתכת רגילה, כמו פלטה עם ברגים, כמו שמחברים עם שבר, אבל בסוף, על מנת לתת את התנאים הטובים של אותו אזור, עם החומר המלאכותי הזה כפיגום, שהעצם משני צידי השתל האלה תגדל לתוכו ותיצור איזשהו חיבור בין משהו מלאכותי לבין האזור הביולוגי של העצם שלנו.
והיום כשאנחנו משתילים את החומרים הקיימים וכולי, אתם נתקלים במקרים שבהם אתם צריכים לבצע ניתוח שוב או לפתוח מחדש את המקום כדי להחליף את השתלים?
בשכיחות מאוד גבוהה.
כן?
בשכיחות מאוד גבוהה, כי הכישלונות המכניים של שתלים רגילים הם רבים. ואז ברגע שאנחנו מצליחים להגיע לאיזשהו חיבור טוב בין העצם למשתל, שזה מתקיים אך ורק אם יש איזשהו שטח פנים לעצם הזו לקלוט את העצם אליה, אז ההישרדות של השתל הזה היא גבוהה.
וואו, אבל אתה אומר שניתוחים חוזרים זה משהו שהוא רגיל אצלכם, יחסית.
יחסית, ואנחנו רואים כרגע שהשכיחות הולכת ויורדת עם הטכנולוגיות החדשות. בטכנולוגיות החדשות אנחנו יכולים לעצב משתלים כסבכה, כפיגום, למשל, אם חסרים לי 10 סנטימטר בעצם הירח שקראתי בעקבות גידול או מסיבות אחרות, אני משלים אותה עם איזושהי סבכה שתכננתי אותה והצבתי אותה למקום, במידה הנכונה, באותם טכנולוגיות תלת מימד, באותן תוכנות שדיברנו עליהן קודם, ואני מעצב את זה כסבכה, כפיגום, כמו מגדל אייפל נאמר, בפיגום הזה עם המשולשים, ולתוכו אני משתמש בחללים שנוצרים בתוך הדבר הזה, כדי להיות איזשהו כלי קיבול לדברים ביולוגיים, כמו שתל עצם שאני יכול להכניס פנימה, כמו תאי גזע מחולה, שאני יכול לבנות עצם ביולוגית בהדפסה, להכניס פנימה.
וואו, כן עושים את זה?
כן, אנחנו עושים את זה.
די.
כן. ואז אנחנו מקבלים איזשהו שתל היברידי כזה, של קומבינציה של מתכת שנותנת לנו את הפיגום המיידי לחוזק המיידי שהעצם צריכה על מנת לדרוך ועל מנת לעמוד בעומסים, ובפנים יש ביולוגיה, יש תאים שעוזרים לעצם לגדול לתוך השתל.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארד, איתי באולפן דוקטור שלמה דדיאס, גם בכיר למנהל המחלקה לאורתופדיה אונקולוגית, מנהל המעבדה לתלת מימד בכירורגיה במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו, אז בואו נסגור את עניין השתלים. בשעה הבאה בין היתר גם לדבר על כירורגיה בכלל, וגם טיפול בין היתר בכירורגיה בטיפול בשירות בטרנסג'נדרים, אבל בוא נסגור את עניין השתלים.
בנושא השתלים, מה שאפשר להגיד, אולי כמה מילים על העתיד. אנחנו כרגע בפתחו של מחקר שאנחנו נשתף פעולה עם חוקרים באוניברסיטת תל אביב בראשות דוקטור לי אדלר, שחוקרת ומייצרת בעצם עצם במעבדה, עושה רגנרציה של רקמות במעבדה, וכולל ביופרינטינג, שזה הדפסה של רקמת אדם, הדפסה של עצם.
זאת אומרת, אפשר להדפיס לא רק את השלד עצמו, אלא ממש את הרקמה, כן?
שמקור התאים האלה הוא מתאים של גוף אדם, לוקחים מרקמת שומן, ממיינים אותם לתאי עצם, ויודעים להדפיס אותם לצורה מסוימת. היתרון העצום בדרך הזו שלבסוף העתיד יהיה שאנחנו נוכל לייצר כל עצם בכל צורה שהיא תהיה ביולוגית לחלוטין, והייחודיות של המעבדה של דוקטור לי אדלר שהיא מייצרת תאים שיודעים אפילו לדחות זיהומים.
וואו.
זה בהקשר לתחילת השיחה שנעשתה פה על, שנקרתה פה על הזיהומים עצמם, אז יהיה לנו עצם שגם יודעת להתחבר לעצם שלנו, שהיא ביולוגית לחלוטין מהתאים שלנו, וגם תמנע זיהומים.
ועד כמה אנחנו קרובים באמת למצב הזה? כי נשמע שאנחנו כמעט שם, או שהטכנולוגיות כבר נמצאות איתנו.
הטכנולוגיות כולם שם, וההישגים הם מאוד גדולים. אני חושב שרקמת העצם היא תהיה הראשונה שתהיה, תוכל להיות כמוצר שלם, כרקמת אדם, כמוצר שנוכל להשתמש בו, וסדר גודל של 5 שנים הקרובות.
עכשיו, כשמדברים על רקמת עצם, קשה לדמיין את העצם כסוג של רקמה, אנחנו בדרך כלל מדמיינים משהו רך הרבה יותר וכו'. מה קורה באמת בעצם שעדיין חי, נכון? זה משהו שהוא חי, למרות שזה נראה לנו משהו שהוא...
העצם היא רקמה חיה לחלוטין, זה כמו האור שנראה לנו זה, אבל בעצם זה רקמה שמקבלת הספקת דם יחסית נרחבת,
כי מה קורה שם בפנים?
יש איזשהו איזון של בנייה והרס, כל הזמן תאי עצם נהרסים ותאי עצם נבנים, והחסר איזון בין הייצור לפירוק גורם להרבה מצבים מטאבוליים בעייתיים, כמו באוסטאופורוזיס, שפחות עצם נוצרת, והיא נוצרת באיכות נמוכה יותר, אבל בעצם זאת רקמה חיה לחלוטין, והיא גם מכילה את מח העצם שבה כל תאי אדם נוצרים בתוכה, כך שזה רקמה מאוד מאוד חשובה ומאוד ויאבילית בגופנו.
כן, למרות שזה נראה משהו סטטי לגמרי.
למרות שזה נראה כמו, כן, סמקל.
ממש, ממש לא יאמן. טוב, הרבה יותר מתוחכם ממה שדמיינו. תודה לך על שעה מרתקת, אתה נשאר איתנו לעוד שעה. שלושה שיודעים. אז פרס וולף, אתמול במשכן נשיאי ישראל הוכרזו שמות זוכי פרס וולף למדע ולאומנות לשנת 2020. במעמד נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין, שר החינוך הרב רפי פרץ וחתם פרס נובל פרופסור דן שכטמן. בין הזוכים מפתחות מערכת עריכת הגנים קריספר שאנחנו מדברים עליה מדי פעם. זו מערכת שמאפשרת להכניס פנימה לתוך הגנום גנים אם אנחנו רוצים או להוציא. למחוק, לחבות, להדליק. גם חוקרת מנגנוני זיכרון וחישת טמפרטורה של צמחים זכתה ב... או לפחות הוכרזה כזוכה בפרס, כי בין היתר התוצאה של המחקר שלה היא יכולת לתמרן את המנגנונים הללו כדי לשלוט בפריחה של הפרח או של הצמח ובלבלוב. והפרס בפיזיקה יוענק השנה לשלושה זוכים, ואחד מהם הוא דוקטור רפי ביסטריצר, מחברת Applied Materials ישראל, על עבודתו החלוצית בתיאוריה ובניסוי של גרפן דו-שכבתי, שאנחנו מיד נבין מה זה אומר, ומדוע מדובר בכך שהוא מקרב אותנו למהפכת אנרגיה אדירה. אנחנו מברכים ורוצים לומר שלום לדוקטור רפי ביסטריצר, מנהל קבוצת אלגוריתמים ב-Applied Materials. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, קודם כל, אנחנו מתרגשים לדבר איתך. אתה מתרגש מקבלת הפרס?
כן, מאוד.
כן, וואו. אז אבל אתה נשמע קול לגמרי. או שרק התעוררת פשוט. אוקיי. אז בוא, ספר לנו, אני לפחות נאלצתי ללמוד מה זה גרפן, אבל האמת שזה לא משהו מאוד מאוד מסובך. תוכל להסביר לנו במה עסקת, מה זה גרפן, ומה נרוויח מהדבר הזה?
כן. אז אולי שווה להקדים טיפה ולהגיד שהתחום הזה שעסקתי בו ושאלן מקדונלד ופבלו עוסקים בו הם...
שאלה עוד זוכים בפרס, נכון? אתם שלושה, כן.
נכון, זה תחום שנקרא מצב מוצק, וזה תחום שמתעסק בפאזות של חומר, זאת אומרת, במצבים של חומר שמתנהג בצורות שונות תחת תנאים שונים. וכשאנחנו שולטים בחומר ואנחנו יכולים להחליט מה הוא יעשה, אנחנו יכולים להשתמש בו ליישומים, לדברים לטובתנו. אז יש מצבים מאוד טריוויאליים של חומר כמו מוליך או מבודד או מגנט, ויש מצבים יותר אקזוטיים, פחות מוכרים אולי, שנקראים על מוליך או על נוזל, או כל מיני מצבים מגנטיים, שיש סדר מגנטי מאוד מורכב. ולדוגמה, אלמוליך, אלמוליך ואלמוליך בעין, זה מצב של החומר שבו יכול לזרים זרם לנתח. זרם אף פעם לא דואג.
שבא זאת אומרת שאין לו שום התנגדות? מה זה אומר אלמוליך?
כן, אין שום התנגדות. זה קורה בטמפרטורות מאוד נמוכות היום, אבל בטמפרטורות כאלה, הזרם יכול לזרום במוליך אין סוף זמן, לא ידח לעולם. הדבר הזה כמובן מדהים, והוא גם כבר היום שימושי בכל מיני תעשיות, משתמשים בזה ב-MRI ועוד מקומות, אבל כדי שהוא יהיה שימושי באמת, צריך אז היה צריך שהתופעה הזאת תקרה בטמפרטורת החדר. אז היינו יכולים להשתמש באמוליכות, להולכת חשמל, אולי בצ'יפים, זה היה פותח באמת עולם שלם אדיר של אפשרויות. אבל כרגע, למרות שחוקרים את התחום הזה כבר עשרות רבות של שנים, וגילו באמת בשנות ה-87, גילו אמוליכים בטמפרטורה גבוהה, עדיין היא יחסית נמוכה, זה עדיין טמפרטורה של בערך מינוס 140, אני חושב מעלות או משהו כזה, משהו עדיין מאוד נמוך. מה שמה, זה כל זה הקדמה, להגיד ששווה לנו להבין את החומר ולדעת לשלוט בו, מה שמערכת ש... אנחנו עבדנו עליה, בעצם מאפשר את זה ללמוד את הפאזות האלה בצורה מאוד נקייה. המחקרים שנעשים עד היום לגבי אלמוליכות, מה שנקרא HTC, טמפרטורה גבוהה, ולגבי מצבים אחרים של פאזות מגנטיות, הם ניסויים מאוד מאוד מסובכים. והמערכת שאנחנו יצרנו היא מערכת מאוד פשוטה, מדובר בעצם בשתי שכבות של גרפין, שכל שכבה כזאת היא בעובי של אטום.
אז רגע, רק תסביר לנו, גרפית הכוונה היא לפחמן, נכון? C, פחמן.
כן, אז גרפין, גרפין שזה גם דבר שהתגלה לא בזמן.
גרפין, בבקשה, כן.
כן, גרפין זה בעצם, התגלה ב-2004, קיבלו את זה פרס נובל ב-2010, אנדרי גן ונובוסלוב, קוסטי נובוסלוב, ומה שזה בעצם, זה שכבה חד אטום, באופי של אטום של פחמן, אטומי פחמן שמסודרים במשושים, כמו כברת של דבורים.
מעניין, רק שכבה אחת, הכי דקה שיכולה להיות, נכון? זה בעצם בדיוק. סוג של דו מימד. סוג
של... כן, כן. ממש ממש דו מימד. ממש כן. דו מימד, אובי אטום. והשכבה הזאת יש לה תכונות אלקטרוניות ממש מדהימות, גם תכונות מכניות וכרב אחרות, ואני ביטל את עסק בדברים אלקטרונים. תכונות אלקטרוניות מדהימות, כי האלקטרונים שם באיזשהו מובן מתנהגים קצת כמו פוטונים, וכמו חלקיקי אור. ומה שאנחנו בעצם שאלנו את עצמנו, זו שאלה שהתחילה, אני יכול לספר טיפה אחרי זה, איך התחלנו בכלל להסתכל על הדבר הזה, אבל מה שאנחנו הסתכלנו זה מה קורה ששמים שכבה אחת של גרפין לשכבה אחרת בזווית כלשהי. ומה שגילינו זה...
זאת אומרת, אתם עסקתם בדו שכבתיות של הדבר הדק הזה. כן, בשתי שכבות, כן, אוקיי.
בשתי שכבות. ואז מה שראינו זה שאתה לוקח שכבה אחת ומסובב אותה ביחס לשנייה, והתכונות האלקטרוניות משתנות מאוד, וכשהזווית בין שתי השכבות היא 1.1 מעלות, האלקטרונים, או בכלל, כשאתה מתחיל להקטין את הזווית, האלקטרונים מאיטים, וכשאתה מגיע ל-1.1 מעלות בערך, אז הם כמעט עוצרים. הם ממש כמעט עוצרים, ואז כל התכונות של החומר נשלטות בעצם על ידי האינטראקציה בין האלקטרונים. וכשזה קורה, זה כבר לא צריך, כשזה קורה, אז דברים מאוד מעניינים קורים.
רגע, מה זה אומר שהאלקטרונים נעצרים? מה זה אומר? אני רוצה להבין פיזית, כי זה נשמע, הרי אלקטרון זה משהו שהוא נשמע לי כמעט לא פיזי.
האמת היא שזה נכון, בעקרון החלקיקים האלה, ההתייחסות האלה צריכה להיות קוונטית, והם באמת יותר כמו גלים, אבל כשמנסים לתת לזה איזה תיאור סמי-קלאסי, אז אפשר לחשוב עליהם כמו איזה שהם חלקיקים שנעים.
וגם יכולים להיעצר, אתה אומר.
והם יכולים גם להעט, כן, להעט וכמעט להעצר. לא לגמרי, אבל מאוד מאוד להוריד את המהירות שלהם. ואז מה ששולט בעצם במה האלקטרון עושה, או מה התכונה של החומר, זה האינטראקציה שלו עם האלקטרונים האחרים בסביבה. וכשזה קורה, אז קוראים הדברים המדהימים והלא מוסברים בפיזיקה. כמו על מוליכות בטמפרטורה גבוהה, כמו כל מיני פאזות מגנטיות שעושות קורלציה בין... לצורת קורלציה בין אלקטרונים שונים, ובעצם מה שעכשיו אפשר לעשות במערכת הזאת זה לסובב אותה ל-1.1 מעלות, שאני מתאר את זה בצורה נורא פשוטה, אבל זה באמת הצעד האדיר שעשה פאבלו פררו-הררו מ-MIT, שהוא הצליח לעשות את זה, זה לגמרי לא טריוויאלי.
באמת, האמת שאיך מגלחים חומר עד רמה של שכבה אחת של אטומים? הרי זה נשמע מדע בדיוני.
נכון, אז אז מי שעשה את זה ראשון למעשה זה אלה שגילו את גרפין, קין ונובוסלוב, והם עשו את זה בשיטה, לפחות הסיפור, זה הסיפור שאני מכיר, הם עשו את זה עם צלוטייפ, זה הסיפור.
די, אוקיי.
שהם פשוט לקחו צלוטייפ והורידו הרבה הרבה שכבות של גרפין, הסתכלו במיקרוסקופ, והיה להם דרך לראות כמה שכבות יש, ושהם ראו שיש אחד, ניסו 100, ראו פתאום אחד שיצא אחד, הם יצאו לספון אותו.
אוקיי.
אבל היום עושים את זה כבר אחרת לגמרי, היום יש שיטות הרבה יותר מתקדמות, זה תחום שהתפתח מאוד, היום שיטות יותר מתקדמות.
ואתה אומר שכשמניחים שכבה על שכבה בזווית מסוימת, 1.1 וכו', אז משהו קורה, יש שם תכונות חשמליות, אלקטרוניות, משהו משתנה שם.
כן, כן. ואז משהו משתנה, ואז יותר מזה שזה משהו שבאמת הפיזיקה נשלטת על ידי האינטראקציה בין האלקטרונים, מאוד קל לשנות את הצפיפות בחומר הזה. פשוט שמים כמו בטריה כזאת, ומפעילים מתח, ופשוט משנים את צפיפות האלקטרונים בצורה מאוד מאוד קלה, וזה מאפשר לחקור את המערכת, ואז מה שרואים, וזה מה שפבלו מ-MIT ראה, הוא ראה שהמערכת עוברת ממצב מבודד למצב על מוליך. וזה עשה באז אדיר, כי זה באמת מאפשר עכשיו לחקור את התופעות האלה של מבודד ועל מוליך, שהם אופן, זה פאזות שקורות בגלל האינטראקציה באלקטרונים בצורה נורא פשוטה. אתה רק צריך לשנות מתח של המכשיר ולעבור מפאזה לפאזה. ועד היום זה היה מאוד מאוד קשה לחקור את התופעות האלה. אז התקווה, אני חושב שזו הייתה התקווה, שבאמת זה מאוד יעזור להגדיל את הידע שלנו בתחומים האלה.
אז זהו, אבל אתה גם אמרת לנו שהעל מוליך, או מוליך על, זה משהו שאפשר באמת לנצל אותו במכשירים האלקטרונים שלנו. למה חומר כזה יכול להוביל, או איך זה יכול לעזור לנו?
אז זה קודם כל למנוע הפסדי אנרגיה. היום שמוליכים חשמל, הרבה אנרגיה מתבזבזת על חום.
כן.
על עיבוד אנרגיה, אז אנחנו נחסוך גם בהולכה, אני חושב, גם בהולכה של חשמל, זה ממש נראה דמיוני כרגע, אבל לבתים, וגם ברמה של צ'יפים, שאתה לא תיצור חום. היום אחד מהבעיות הגדולות במזור של צ'יפים, ובכלל בכל המיקרו-אלקטרוניקה, זה חום. זה איך לפנות את החום במכשירים האלה. אם יהיה לך משהו על מוליך, לא יהיה עיבוד אנרגיה, לא בכלל לא ייווצר החום הזה.
וואו, טוב, אתה אתמול בבית הנשיא אתה היית פיזית או שרק שמעת על ההכרזה?
לא, רק שמעתי.
רק שמעת, ומה עושים היום, יום אחרי שהוכרזת כזוכה פרס וולף בתחום הפיזיקה?
הולכים לעבודה.
אני לא אגיד איזה בסה, אתה בטח נהנה כמובן מהעבודה.
כן, מאוד.
כן. תודה מעומק הלב לזוכה פרס וולף 2020 בתחום הפיזיקה, דוקטור רפי ביסטריצר, מנהל קבוצת אלגוריתמים ב-Applied Materials. תודה מעומק הלב על השיחה הזאת, וכל הכבוד, תודה.
תודה רבה,
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו עוסקים באורתופדיה, בתלת מימד, בכירורגיה. דוקטור שלמה דדיאמי, תל אביב, מרכז הרפואי תל אביב, איכילוב, נמצא איתנו כאן. אתה פה, אז אני אשאל אותך הרבה מאוד שאלות קשורות מלמעלה יותר לנושא הזה. בוא נדבר על גבס. האם כשאנחנו שוברים יד או רגל, אנחנו לנצח נראה את אותו גבס שאנחנו זוכרים משנות ה-70-80, או שגם שם יש התפתחות טכנולוגית?
יש התקדמות גדולה, הטכנולוגיות התלת מימד.
כמובן שמרתם על היכולת לצייר ולקשקש על גבס, נכון? זה היה העניין תמיד.
אנחנו נוכל להדפיס את הקשקוש בלתי בתוך
ההדפסה. נכון, אתם יכולים להדפיס.
בדיוק.
אז בוא ספר לנו, מה חדש? שברתי יד, מה אתם יכולים להציע לי היום שלא היה?
אז מה שמקובל בעצם זה הגבס שכולנו מכירים, הגבס המסורבל, שזה בעצם גליל של רשת שהוא מצופה בגבס ומרטיבים אותו, והוא מתקשה סביב היד, יש איתו המון המון בעיות, הוא מתלכלך, הוא יוצר בעיות שונות באור, אי נוחות, במיוחד באוכלוסיות בעייתיות כמו תינוקות וקשישים, זה יכול ליצור
נכון,
בעיות
תינוקות,
מאוד מאוד
וואו.
קשות של פיצי לחץ וכל האוכלוסיות שיש בהן בעיות נוירולוגיות, ירידה בתחושה שהם לא מרגישים את התפתחות הפצעים ואת פיצי הלחץ, כך שמעבר לסרבול והאי נוחות של אנשים רגילים, יש קבוצות יותר בעייתיות שכבשים, זה בעצם מאוד מאוד עקב הכי לזצם, שאחרי כמה שבועות של קיבוע שבר, אנחנו מתמודדים עם פצעים ובעיות שנוצרו בעקבות הגיבוס. הדפסת תלת מימד יכולה ליצור לנו, מעבר להדפסה, אני יכול בעצם לסרוק את היד. אני יכול ליצור גבס שהוא מותאם אישית. אני יכול ליצור כל אביזר שבסריקה של סורק תלת מימדי חיצוני, אני סורק את שטח הפנים של האיבר, ויכול ליצור את אותו סד בהדפסה שהוא מותאמת ישירות אל היד, כך שאין אזורי לחץ שונים של היד. כל האביזר מותאם מאוד מאוד אישית לטקסטורה ולצורה הגיאוגרפית של האיבר, ומונע את אותו, את אותם אזורי לחץ, מה גם שהעיצוב יכול להיות מאוד מאוד חופשי, אני יכול ליצור אותו עם המון המון חורים, כך שהאור האור חשוף, כל הנושא של לחות וצבירת הזיעה, הכל נמנע, ביחד כשאוספים את כל היתרונות האלה, יש המון יתרונות לאוכלוסייה הכללית, וגם לאותן קבוצות מוחלשות כמו זקנים, ובעיות נוירולוגיות ותינוקות.
וזה קורה כבר היום? זאת אומרת, אתם מדפיסים?
זה קורה כבר היום, אנחנו עושים איזשהו פיילוט שבודק מה החומר המיטבי להדפיס איתו, היכולת קיימת, אנחנו עושים אביזרים שונים בהדפסת תלת מימד, מותאמים אישית אחרי סריקה של הגף, של אותה גפה או אותו איבר, יש לנו את המודל התלת מימדי שנוצר כתוצאה מהסריקה הזו במחשב, ועל גבי אותו מודל אנחנו יכולים בעצם ליצור כל אביזר על שטח הפנים הזה, ולעצב אותו כאוות נפשנו, עם כל היתרונות שכרוכים בזה, אפשר להפעיל את היד מיד עם הגבס, אפשר להיכנס עם זה לבריכה, אפשר לעשות איתו הרבה דברים, כי הוא מעוברר, הרופא יכול לראות את האור ולעשות פיקוח ובקרה מתמידה, על אזורי פצעים ואזורי לחץ. וואו. אם יש איזשהו פצע כתוצאה מהתאונה עצמה, ניתן לטפל בו מאותם חורים של שעיצבנו את החור המתאים באביזר בהדפסה, ובעצם השמיים הם הגבול. ובעצם זאת מהפכה שתיצור מהפכה בכל האביזרים האורתופדיים. כל האביזרים האורתופדיים היום...
ומה למשל?
יש המון בעיות כרוניות של בעיות מולדות, עיוותים שונים, שבהם האנשים האלה זקוקים לאביזרים כרונית, לכל חייהם. כמו ילדי CP, סרברל פלסי, שהם נולדו עם בעיות שלד ובעיות נוירולוגיות, שגרמו לצורך בתמיכה של איזשהו סד חיצוני. היום זה נעשה בהתאמות של גבס וטמפלייטים ותבניות והמון המון מורכבות שאנשים עושים את זה ביד, בטכניקות מאוד מורכבות ומסורבלות. ואנחנו היום בסריקה אחת פשוטה של סורק חיצוני תלת ממדי, אנחנו יכולים לקבל את המודל ואת הקובץ של אותו איבר, וליצור את האביזר באופן הרבה יותר פשוט, הרבה יותר מותאם, שלל החומרים שניתן להדפיס, שיכולים להתאים למגע גוף אדם, למגע אור, הוא רחב מאוד, וזה יעשה מהפכה, והמהפכה האמיתית תהיה באותם חולים שיגיעו למיון, ואנחנו נעמיד שם טכנאי שידע לסרוק את האיבר,
וואו.
ומדפסת שתעשה הדפסה מהירה, זה כרגע המכשול, ההדפסות לוקחות קצת יותר זמן, אבל כבר היום אנחנו פעילים עם חברה שיודעת לתת לנו הדפסה של איזשהו סד גבס, למשל לשורש יד, בשעה. כך שבאותו ביקור מיון, או באותו ביקור מרפאתי, של מטופל עם שבר, אנחנו יכולים בסוף הביקור לתת לו את הגבס המודפס איתו הביתה.
אני מנסה להבין, אם נגלגל את השיחה לאחור, מה היה היתרון הגדול בגבס בחומר המקורי? זאת אומרת, למה כבר אז לא מצאו? היום, נכון, אפשר להדפיס באמת משהו מותאם אישית, אבל מה היתרון בגבס שהיה לפחות עד לפני כמה שנים?
אין שום יתרון, זה פשוט איזשהו...
פשוט דרך לפסל איזה...
דרך לפסל ודרך לקבע איבר שנשבר. המטרה היא לקבע את העצם הזו ואת האיבר, עד שהביולוגיה תעשה את שלה בחיבור העצם. המטרה לא השתנתה בהדפסות תלת מימד, זו אותה מטרה, אנחנו מקבעים, אנחנו מייצבים את השבר.
אבל החומר הוא אחר לגמרי.
אבל החומרים והטכניקה והטכנולוגיה.
אז באמת, אילו חומרים אפשר להשתמש בהם בהדפסות תלת מימד? אתה אפילו הזכרת בסוף השעה הקודמת, הדפסה ממש של תאים חיים, נכון?
בעצם כמעט כל חומר ניתן להדפסה. אנחנו יכולים להדפיס פלסטיקים, פולימרים שונים, מתכות, כמעט כל המתכות, קרמיקה, זרקוניה, הכל מודפס. ברפואת השיניים היום, מדפיסים גם את השתלים המתחתיים שאחוזים בלסת, וגם את הכותרת, את הזרקוניה, הכל בהדפסה. יש חברה מאוד מאוד מובילה בישראל שנקראת אקסג'ט, שהיא מדפיסה קרמיקה, והיא גם נכנסת לשירות הרפואה, אבל זה נפוץ יחסית, בעולם הדנטלי זה נפוץ להדפיס את כל השתלים.
עכשיו בוא נדבר באמת על תחום ההדפסה בכל מה שקשור לכירורגיה. למה זה משמש בתחום הכירורגיה? כל נושא מדפסות התלת מימד?
בעצם המדפסת היא רק האמצעי. המדפסת היא אמצעי, בעצם מה שכל התהליך שבא לפני המדפסת, הוא החלק העיקרי בכל התחומים הכירורגיים השונים, כולל התחום ממנו אני בא, אורתופדיה אונקולוגית, אבל כמוני, גם האורתופדים, מנתחי עמוד השדרה, מנתחי פה ולסת, מנתחי לב ומנתחי כבד, וכל כירורג שהוא יכול להיעזר בשלבים שלפני השלב של ההדפסה, שהוא בעצם אנחנו אומרים הדפסה, וישר חושבים שזה הדבר העיקרי, אבל בעצם זה האמצעי. ומה שקורה לפני זה תהליך שבו אנחנו בונים את המודלים הווירטואליים האלה, מתכוננים
זה
לניתוח.
זה באמת עניין של לבנות את הדגמים, נכון? נכון. את המודלים התלת מימדיים, זו המהפכה, אתה אומר.
המהפכה היא בעצם להושיב כירורג, לחשוב על הניתוח שלו.
וואו.
וזה לא משהו שאולי זה טריוויאלי באוכלוסייה, שחושבים שהכירורגים ישבו, אבל בעצם הכלים שיש לי לחשוב על הניתוח, הם מוגבלים.
כי מה, פעם היו פותחים בן אדם ומאלתרים? זאת אומרת, עד כמה זה היה...
זה נשמע מלחיץ, כמו שאתה אומר את זה.
נשמע מאוד מלחיץ.
נשמע מלחיץ,
אבל... תמיד טוב להיות חולה היום ולא אתמול.
אבל, בשביל זה אנחנו לומדים כל כך הרבה שנים, בשביל זה אנחנו מתמחים כל כך הרבה שנים. אבל הכירורגיה באופייה, ויש תחומים יותר ויש תחומים פחות, יש בה אלמנט של ניסיון שקורה עם החלטות והכרעות תוך ניתוחיות. ויש לא מעט ניתוחים כאלה שבעצם ההכרעות, למרות שאתה בא עם תוכנית, ההכרעות וההחלטות קורות בזמן הניתוח. מה שהדפסת תלת מימד וכל הפלואו וכל התהליך של לפני, גורם לכל ההכרעות האלה ולכל ההחלטות האלה להיות נידונות לפני הניתוח. וואו. וזה היתרון העצום. אני לוקח את המקרה, מנתח אותו ברמת מודלים, מודלים וירטואליים, מודלים מודפסים, תכנון כירורגי על גבי המחשב, וגורם לרופא שהולך לנתח עוד שבוע, לשבת ולחשוב כמה שעות על הניתוח הזה. כי הוא רואה אותו על המסכים, הוא רואה אותו במודל מודפס, הוא חושב על הגישה הכירורגית.
יש אפשרות גם לראות את זה במשקפי תלת מימד? זאת אומרת, ממש לראות את זה בצורה תלת מימדית?
אכן כן,
מעניין.
אכן כן. גם במעבד התלת מימד באיכילוב אנחנו עושים עם תוכנות מיוחדות, מראים לאותם כירורגים, אם לא בהדפסה, במודל פיזי, במשקפי וירטואל ריאליטי, מציאות מדומה את אותו מודל. הוא יכול לבחור האם אני מדפיס את הדבר הזה, או האם אני רואה את זה במשקפי תלת מימד, במשקפיים של וירטואל ריאליטי. אותם משקפיים יכולות להראות לו את המודל הזה הווירטואלי באוויר, הוא אינטראקטיבי, הוא יכול לסובב אותו, הוא יכול לחתוך אותו, לעשות חתכים בכל המישורים על מנת להיכנס לתוכו ולצלול וואו. ממש לתוכו, על מנת להבין את האנטומיה. נעזרים בזה למשל הצוות, צוות באיכילוב של מצנתרי המוח, הם נעזרים בו על מנת להבין את הכיוונים אליהם נכנס הצנתר באזורים של כלי דם מאוד מאוד קטנים. הצנתרים האלה הם עובדים כביכול קצת על עיוור, זה לא על עיוור ממש, אבל הם צריכים לעשות איזושהי דרך עם הצנתר ולהגיע לכלי דם מיניאטורים, ממש מיניאטורים. כשאני...
בתוך המוח שלנו.
בתוך המוח.
וואו.
כדי להגיע לאיזושהי מפרצת או להגיע לאיזשהו טרומבוס, ותאר לך שאני נותן לך את כל מפת הדרכים הזו, כמו ווייז, על גבי מודל תלת-מימדי גדול, אני יכול להגדיל אותו לממדי החדר, ואותו מצנתר מתאמן לפני הפעולה, בגודל שהוא יותר גדול מהמציאות, ורואה את הדרך, ועל הלכת, ופה הוא פונה ימינה, ופה הוא פונה שמאלה.
תגיד, למנתחים יש זמן כן להתעסק עם המודלים האלה? זאת אומרת...
אז זה תמיד המנטרה שחוזרת על אין זמן למנתח...
לא, זו השאלה באמת, כי השאלה כמה ניתוחים יש לך ביום, וכמה זמן. עכשיו, כשהכל פרוס בפניך שזה נהדר, השאלה אם באמת אפשר להקדיש לכל חולה את הזמן הראוי.
אז אני אומר, חד משמעית כן, הרבה כן, כי זה ממיר זמן של חדר ניתוח, כן, שבו נכון. הוא מתלבט, ובו הוא עושה, עובר מתוכנית א' לתוכנית ב', הוא מעביר את כל ההתלבטות הזו ללפני ניתוח, הוא מקדיש זמן, וברגע שהכירוג מתנסה בזה, והוא מתנסה במודלים הווירטואליים, אם בהדפסה ואם במציאות מדומה, הוא מבין שהמוכנות שלו לניתוח שווה בסדרי גודל באלפי מונים מלבוא פחות מוכן, ולבצע את התוכנית הזו בחדר הניתוח כפי שתוכנן. זה גורם לו לחשוב על כל שלב מהחתך אור עד לאותו אזור של קריטת הגידול, כי בעצם בתכנון הכירורגי הווירטואלי הוא מחויב לחשוב על כל הדרך.
וואו. שמע, מזל שאתם, אחת, שמתפתחות או שאנחנו מפתחים טכנולוגיות כאלה, שתיים, בסופו של דבר הכל כן תלוי במיומנות של אדם, נכון? בסוף זה שצריך מיומנות. להתאמן וכו', אבל זה עדיין אדם. אבל אנחנו עוזרים לו מאוד,
בסוף
כמובן.
בסוף זה מיומנויות, כמובן, אבל אנשים סופר מוכשרים ועם יכולת מרחבית מאוד מאוד גבוהה, יכולים לוותר על הטכנולוגיה ויעשו את זה בצורה מעולה, אבל לא כולנו כאלה, ויש כירורגים גם בינוניים, ויש כירורגים שהם לא וירטואוזים, שצריכים טכנולוגיות, וכולנו צריכים את הכלים האלה, הנוספים, גם הכירורגים הטובים, על מנת להיות מוכנים וואו. יותר טוב לניתוחים. לכולם זה יעזור, ובאיזשהו אופן זה עושה איזושהי סטנדרטיזציה של איכות גבוהה, במוכנות לניתוח וביצוע ניתוחים.
זאת אומרת, גם
ניתוחים.
אדם כמוני שהוא בעלי לא מוכשר, לא יודע מה, בידיים, בטכניקות וכו', יוכל להיות מנתח טוב אם יהיו לו את העזרים המתאימים.
אז צריך שלב למידה כמובן, כן. אבל בהחלט אפשר לקחת כבר את הכירורגים משלב מוקדם יותר, על מנת לבצע פעולות מורכבות יותר שהם לא היו מיומנים אליהם.
שלום לכם, בקרוב לא יהיו חופים בישראל. חופי הים התיכון של ישראל הם הפארק הלאומי הגדול והזמין ביותר לרוב תושבי המדינה, 200 קילומטר של כיף, אבל האם בקרוב נצטרך להיפרד מהכיף הזה? מדוע? כי שינויי אקלים, נוכח שינויי האקלים המתרחשים בכדור הארץ והעלייה הצפויה בגובה פני הים, בהמשך המאה הזו אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור דוב צביאלי, ראש תוכנית ניהול משאבי ים בפקולטה למדעי הים, המרכז האקדמי רופין, שלום לך.
ורז.
אפוקליפטי משהו, לא? בקרוב כבר לא יהיו חופים בישראל?
אני מציע לך עכשיו לגשת ללא מעט חופים שאתה מכיר אותם או היית בהם בשלבים מסוימים של החיים שלך ותתפלא, אין חוף שם, החורף הזה פשוט גילח את החופים.
למה? מה קורה? ספר לנו.
מה שקורה זה שיש פה מספר דברים שמשתלבים ביחד. מצד אחד ישנה בנייה הולכת וגוברת של תשתיות חופיות ממש על רצועת החוף החולית עקב לחץ ציבורי לחופי רחצה, כל מיני מתקנים, רוצים להנגיש דברים, רוצים שיהיה לנו יותר נחמד, אבל הכל על רצועת החוף החולית. מצד שני, לפחות מה שאנחנו רואים עובדתית, סערות קיצוניות, או סערות, נקרא לזה ככה, סערות בעלי מאפיינים לא רגילים, שהופכות להיות יותר ויותר שכיחות.
עכשיו, אז מה קורה בדיוק לחוף? איך הסערות האלה מגלחות את החופים? אני רוצה להבין, האם זה לא משהו שהוא יציב, שעומד?
באופן, בחוף רגיל, חוף חולי רגיל, כאשר יש סערת גלים, הגלים, זרמי החוף, שוטפים את החוף, באמת זה מציף את החוף, ולאחר הסערה, החוף מתייבש ופחות או יותר חוזר לרוחב שלו. לעומת זאת, כאשר אתה בונה טיילות, קירות, כל מיני מתקנים במרחקים של 20-30 מטר, אתה אומר לעצמך, טוב נו, כמה אני צריך שיהיה לי רוחב חוף, כן? מי יכול לקחת את המטריה שלו, את המחצלת, את המגבת, ולעשות את הילד של 50 או 70 מטר מהמכונית אל למה, חם? אז נעשה את זה יותר צר, נעשה את הילד שנוכל להגיע קרוב, ואז כשעולים הגלים, הם לא צריכים להיות גבוהים במיוחד, הם פוגעים בקיר של הטיילת וסוחפים את כל החול אחורה. תבוא עכשיו לחוף דדו בחיפה, החוף המרכזי של העיר חיפה, אין חוף, זה פשוט לראות את זה לא להאמין. זה כאילו, אני קורא לזה פיגוע. זה במילים האלה הכי פשוטות.
וואו, יש מה לעשות או ש...
בוודאי שיש מה לעשות. אוקיי. המדינה, יש פה שני אלמנטים. אחד, ברמה העירונית, עיריות חייבות להבין שלפתח חופים בטווח הקצר זה נחמד לתת לאנשים עוד מלתחה ועוד מקום לעשות פיקניק על החוף ועוד דשא סינתטי לשים על החול ועוד ועוד ועוד, אבל איך שמגיע החורף הכל נהרס. מיליונים כל העיריות מוציאות, מה זה מיליונים? עשרות מיליונים של שקלים הולכים לפח כל שנה, רוטינה קבועה, רק בגלל שלא מבינים שיש מחיר לתענוג הזה שבקיץ שלא יהיה לנו חוף חולי רחב. אז קודם כל, או לא לבנות או לפרק, זה לגבי העיריות. ברמה הלאומית, ברמת התכנון הלאומית, זה פשוט לא לאפשר בתוכניות פיתוח, לא לאפשר בנייה, קשיחה, קשיחה, אני מזכיר, אני אומר קשיחה, ואני אסביר גם למה, בתוך המאה מטר הראשונים, פשוט לא לבנות. אני לא אומר, תראה, בסוף אנחנו צריכים את המינימום בחופי רחצה, אבל אפשר לבנות דרכים שהן מתפרקות. יש המון, המון טכנולוגיות היום שלא נמצאות בישראל, מסוכות מציל שהן צפות, אצלנו סוכות מציל נראות בערך כמו צימר, כל אחת מהן, דרכים, כל הדרכים שמובילות אל החוף, זה בטונים, רמפות של בטון, למה אי אפשר לעשות איזושהי מחצלת מפלסטיק כזאת שנפתחת ומתקפלת בסוף עונת הרחצה, וככה זה לגבי כל תשתית, כלומר אפשר לעשות דברים כאלה, ואני נמצא וחוקר לא מעט חופים בעולם, ואני רואה איך מטפלים בזה מדינות אחרות, שחפצות בחופים, ואני מדבר על צרפת ועל פורטוגל, מדינות מערביות, שהבינו שהפתרון הוא פשוט לתת לחוף להתנהג באופן טבעי.
וואו, כי מה, בנו פה כי רצו את טובת התושבים ואת הנוחות, ולא ידעו, אני משער, שבעצם מדובר בגרימת נזק.
לצערי הרב, מי שמנהל היום, לצערי הרב, מי שמנהל היום את חופי ישראל ברמה הפרקטית, זה אנשים שמצד אחד יש להם המון ניסיון בנושא של הצלה, כלומר מצילים או אנשים שהיה להם ברקע, אבל הם לא אנשים שברקע שלהם מגיעים מניהול חופים, מקוסטל מנג'מנט, מאנשים שמבינים את האינטראקציה הפיזית של גלים וזרמים עם תהליכים בתחום שלי זה נקרא מורפולוגיה חופית, לא מכירים, לא למדו את זה. וכתוצאה מזה, זה לא שהם רוצים, כולם רוצים לעשות טוב, גם מרבית המנהלי רוצים לעשות טוב, ורעיונות יצירתיים, אבל רוב יצירתיות, בסופו של דבר, התשלום הוא בפגיעה בחופים הטבעיים. אז אם יש לנו חופים רחבים מאוד, כמו נגיד באשקלון, בזיקים, בדרום אשדוד, ובחלק המרכזי בסדר, אז אם עשית טעות, אז אתה עוד יש לך מה שנקרא ביידיש שפיל, כן? יש לך איפה קצת להרוויח. אבל כשאתה מגיע לחופים, כמו בחיפה, כמו בתל אביב, בהרצליה, מקומות שאין לך כמעט משחק, אז אם יש סערה קיצונית, ואנחנו קיבלנו בשנים האחרונות ארבע סערות קיצוניות מאוד, אלה סערות שאנחנו תקופת החזרה שלהם פעם ב-20 שנה, פתאום אתה מקבל אותה כל שנתיים. אז אפשר להתווכח על שינוי האקלים, יש, אין, התחממות, כן, אבל בשורה התחתונה, העובדה נתונים מדודים מהשטח שיש לנו אותם, תחנות שאנחנו מודדים בים, אתה רואה את העוצמה של הסערות האלה ומה שהן עושות. וזה וואו. אומר שאנחנו בעוד לא הרבה שנים נקבל קטעי חוף חשופים יותר ויותר. ואם מפלס הים גם יעלה, וזה יהיה, הדבר הזה יהיה בשנים, אם לא בדור הקרוב, עוד דור, אפשר להתעלם מכל מיני דברים אפוקליפטיים שיגידו שהמפלס יעלה בשני מטר או שלושה מטר, אבל על עשרות סנטימטר בודדים אין ויכוח, וזה מספיק כדי שהילדים שלנו, וכנראה בטח הנכדים שלנו, יבואו לחוף חופי תל אביב ונתניה, ולא ייכנסו לים וישימו מגבת על החוף, כי לא יהיה חוף, הם יקפצו למים מרמפה, מאיזה משטח, כמו שיש במקומות מסוימים ביוון, בטורקיה, באדריאטי, לשם אנחנו הולכים.
קצת מבאס, אתם בקשר עם באמת אנשים שמנהלים את החופים בישראל? זאת אומרת, אתם משתמשים בכם כמי שיודעים, מכירים באמת את נושא ניהול החופים? מישהו משתמש בידע שלכם?
בעייתי מאוד. הבעיה היא שיש הניהול העירוני הוא כמעט ממלכה סגורה ברמה של אותה עיר. כלומר, ההתנהלות היא על ידי תקציב של העיר, עם האחראים על פיתוח או ניהול העיר. יש אינטראקציה, יש אינטראקציה עם, נקרא לזה, עם מוסדות רגולציה ממשלתית, אבל זה דברים ברמת המיקרו. זה כמו להתערב, תחשוב, זה כמו להתערב, זה כמו שהממשלה תתערב בעיר מסוימת, ברחוב ספציפי, איזה מדרכה יבנו מול איזה בית. הרי זה לא קורה. ובאותה אנלוגיה מתייחסים לחופים, כאילו זה עוד מדרכה שנמצאת ליד בית של מישהו. ופה צריך להבין ברמה הלאומית, שלא מספיק רק הנחיות כלליות של אסור לבנות ב-100 מטר, אלא צריכה להיות פה אכיפה מאוד ברורה בעניין הזה, רגולציה ברמת המיקרו, כי החופים הם משותפים לכולם. זאת אומרת, הרחבה מול הבית שלי היא לא שייכת, היא אולי שייכת לכל הציבור, אבל הנוכחות של ציבור בה היא מאוד, מבחינה כמותית, היא קטנה. ואותו שטח בחוף, פוקדים אותו ביום שבת 5,000 איש. ולשם אנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שההסתכלות צריכה להיות אחרת לגמרי, כי התרבות שלנו תשתנה. יום שבת תוכל ללכת לקפוץ מהרמפה בבריכה לתוך המים, או מהרמפה בים לתוך המים, לשים מגבת, תוכל לשים במצב הטוב באשדוד דרומה, במצב וואו. הטוב. זה המצב, אנחנו הולכים לשם, וזה עוד לפני שאנחנו מתמודדים עם כל מיני תופעות אפוקליפטיות של עליית מפלס ים, או שערות מאוד 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 מטורפות, שזה יכול לקרות, אבל אני מתעסק על הדברים היומיומיים שאנחנו מתמודדים.
וואו, תודה לך על השיחה המטלטלת הזאת, דוקטור דוב צביאלי, ראש תוכנית ניהול משאבי ים בפקולטה למדעי הים, במרכז האקדמי רופין, תודה לך.
תודה לך, ארז.
ואנחנו עוברים לזה. פינת גיבורי העל שלנו, על גיבורי על וקומיקס בכלל. והנה השאלה של משה כץ מנתניה, מתי ידפיסו קומיקס תלת מימדי? שלום לאיש הקומיקס של ישראל, אורי פינק. וואו, איזה רעיון גאוני זה קומיקס תלת מימדי, לא?
וואי, זה באמת רעיון שלא חשבתי עליו.
רגע, אבל איך אפשר, מה, איך אפשר לדפדף? מה?
לא, האמת שאי אפשר לעשות עם זה כלום, זאת אומרת, זה פסל כזה, זה קומיקס ופסלים בעצם, שזה...
נכון.
יכול להיות,
אלא אם כזה כמו הספרים האלה, שאתה פותח ויוצאים משם דברים, אבל זה לא...
כן, האמת, על זה לא חשבתי, אני חייב להגיד. אנחנו, האמת, במצב היום אנחנו די, עם הקומיקס הדו-ממדי, אנחנו כבר די בקצרות איתו. אבל האמת שזה באמת יכול להיות, גם לא עשו אף פעם קומיקס בפסלים, האמת, אני לא חשבתי לזה, לא עשו פשוט סדרה של פסלים
של סופרי סיפור. האמת מעניין, כן. נכון.
לא, אני אגיד לך למה זה, אני חושב שאני יודע למה זה. כי כשאתה קורא קומיקס, אתה צריך שהנקודת מבט של הקורא יהיה מנקודת מבט מסוימת. אתה לא יכול שהיא תהיה מכמה כיוונים, כי אתה רוצה לספר לו את הסיפור. אם הוא יסתכל על התמונה מכמה נקודות מבט, אז הוא יתבלבל, תבין, אתה לא תצליח לספר לו את הסיפור.
כן, אבל עדיין, אז...
באותה סיבה שאין קולנוע תלת ממדי גם, אין קולנוע שאתה יכול לראות את הציור מכל הכיוונים, כן? את התמונה מכל הכיוונים, אתה רואה אותה רק מקדימה, נכון?
אתה אומר שגם הסרטים התלת ממדיים, בסופו של דבר יש אשליה של תלת ממדיות, אבל אתה רואה את זה מפוינט אוף יו אחד.
נכון, בדיוק, הפוינט אוף יו, אין איזה שום ערך להראות את זה הרבה פוינט אוף יו, כן. טוב, בקיצור, אבל תשמע, אם אתם מדברים על המפסות היום, הבנתי, המפסות הממדיות, אז האמת שההדפסה זה דבר קרוב לליבי, זאת אומרת, כי ההדפסה זה דבר שמלווה אותי כל החיים, וגם את הקומיקס, זאת אומרת, ההדפסה זה מה שחשוב. והאמת שההדפסה, זאת אומרת, העניין של ההדפסה הראשונה, כן, מה שקוראים first printing כאלה, אתה יודע, זה עניין של המון כסף בקומיקס, אתה יודע, אני לא יודע אם שמעת פעם על חוברת הקומיקס הנידחת, אם פעם תעלה לי על יד הגג בבית משפחת ארז, ותמצא שם איזו חוברת כזאת, שקוראים לה Action Comics מספר 1, שהודפסה בשנת 1938, אולי, לא יודע, הייתם בארצות הברית או משהו, ושם הופיעה לראשונה דמות כזאת, אתה יודע, עם בגדים כחולים ואדומים, ואתה רואה להעטיפה אותה מעיפה וזה מכונית, וכתוב, כן, Action Comics, וכתוב, מציגים גיבור חדש, קוראים לו סופרמן.
וואו.
החוברת הקטנה הזאת תעלה לך, אתה אומר, תהיה, תוכל לפרוש מכאן 11, ו... ממש שמיליונית, ממש נכס אדיר.
זה משהו ששורד? זה עומד במבחן הזמן, ההדפסות האלה?
כן, אומרת, יש כמה אנשים חכמים, לא יודע באמת איך זה קרה, באמת קשה למצוא קומיקס מהתקופה הזאת, אבל יש כמה חוברות כאלה מתגלגלות, ונמכרות בסופט בינז, מכרות פומביות, כמו יצירות אמנות סופר יקרות, אבל עם הזמן, זאת אומרת, כל הקטע של הספנות התפתח עם תרבות הקומיקס בארצות הברית, באמת תמיד רוצים לקנות את החוברת הראשונה, כן, זה תמיד הקטע, ההדפסה הראשונה של איזושהי חוברת, וזה בעיקר התפס תאוצה בשנות ה-60, עם כל הכנסים של הקומיקס והספנות, ובאמת, תמיד חברת קומיקס רוצה ליצור עניין, היא הייתה מדפיסה חוברת מספר אחת, כן, היה מתחילה סדרה חדשה, ואז המון המון ספקולנטים היו קונים את החוברת הזאת.
וואו.
חוברת הראשונה.
אתה יודע מה, אולי תלמד אותנו איך מדפיסים חוברת קומיקס, זאת אומרת, כשאתה מצייר בבית, איך זה קורה? איך קורה המעבר בין ציור אצלך בבית לבין חוברת שאני יכול לרכוש?
זאת אומרת, הכל נעשה על ידי מכונות, זאת אומרת, הציור שאני מצייר היום, היום אני דרך אגב לא מצייר בכלל, אין לי בכלל נייר היום, גמרתי עם נייר, אין לי שום דבר. הפעם הראשונה שהציור שלי פוגש נייר, זה שהוא מודפס ללקוח, כן? אין שום דבר, אני מצייר על אייפד, כן? על אייפד פרו, כן? שזה מוצר מופלא, למרות שכן, אני צריך להגיד כמה פעמים, אני צריך להגיד עכשיו כמה פעמים סמסונג, כדי שלא...
נכון, כדי לאזן. כל הפלטפורמות טובות, אבל כן, אתה מצייר על לוח כזה, על הטאבלט
כזה? כן, את הבלונים ואת הטקסטים ואת הריבועים אני עושה במחשב, מצייר על הטאבלט, הכל, ואז פשוט המכונה מפרידה את זה ל... זה הטכניקה הכי, כן, פשוט הכל נעשה עם ידי מכונה. פעם היו יושבים אנשים כאלה עם פילמים כאלה גדולים, כן, מפרידים, עושים הפרדת צבע. זוכר את הדבר הזה, את המושג הזה, היו לוקחים...
שמה, כי ההדפסה הייתה בכמה שכבות של צבעים שונים?
עד היום זה אותה שיטה. יש ארבע פלטות כאלה, כל אחד לכל צבע. לשחור, אדום, מג'נטה כזה, אז זה לא אדום. צהוב וכחול, כן? וכל הצבעים האלה ביחד, עם כל מיני רשתות כאלה, יוצרים את כל הצבעים בעולם, כן? ופשוט זה מתרגם את הציור, כן? אם זה פעם
הציור
ידני, הוא מפרק אותו לארבע
צבעי היסוד כביכול, כן.
צבעי היסוד, ומרכיב חזרה את הציור בהמון המון פעמים, מדפיס אותם על ניירות, ואחרי זה מקפלים ומדפיסים, כן? וזה באמת לא השתנה, זאת אומרת, זה השתנה הכל, זאת אומרת, הכל השתנה, אבל שום דבר לא השתנה. בסופו של דבר, זה עדיין ארבע צבעים שהופכים את זה לצבע. היום גם, דרך אגב, כבר לפעמים אפילו לא צריכים את זה, לפעמים עושים הדפסה דיגיטלית, שזה רק עניין של זמן, שזה, שבואו יצטרכו את הפלטות האלה, זה פשוט יעשה את זה במחשב. לא יודע, בקיצור, העולם של ההדפסות השתנה המון. זאת אומרת, אני הייתי בתיכון, היה לנו מגמת דפוס, אני לא הלכתי אליה, לשמחתי. אבל אני חושב על האנשים המסכנים ליד לשם כל המגמה הזאת, הם... לא, כל מה שהם למדו, לא שווה כלום, זה ממש שום דבר, הכל נעלה מהעולם.
טוב,
היו
כמו...
מאסטרים כאלה, ותחשוב על זה גם, תחשוב על המאסטרים האלה של ה... אתה זוכר? אני לא יודע, אתה זוכר את זה, היו דפוס בלו, אתה זוכר?
אני מכיר את הביטויים האלה מכל מיני שלטים בעיר הולדתי נתניה, אבל אני לא יודע מה המשמעות שלהם.
זהו, היה דפוס בלו, היו כל מיני מאסטרים כאלה, מסכנים.
וואו.
הם היו עושים את זה ככה, אתה יודע, והיו מלאכים בזה, והיו מיוחים. ופעם פתאום איזה מכשיר כזה, וזהו, ואנשים האלה אין להם...
יש אפילו טענה שאת המצאת המזגן הרווחנו בזכות ניסיון לקרר בתי דפוס. זו אחת הטענות, לפחות את זה הרווחנו.
זה הרווחנו.
על הדרך.
הדפוסים השתכלל. אבל מה שהחברות קומיקס עושות היום, כאילו, בגלל הקטע של מספר אחד, ההדפסה מספר אחת, אז מרגע שסדרה... מפסיקה, כן, כאילו מפסיקה להיות פופולרית, ואומרים, אוקיי, עכשיו נתחיל אותה, נתחיל מספר אחד. כן, אז פתאום תקנה, תוכל לקנות אקשן קומיקס מספר אחד, אבל אקשן קומיקס מספר אחד שיצא ב-2011, שזה סתם, אתה יודע. סדרה אקשן קומיקס, רצה רצוף, מ-1998, פסיקה קצת לרגיל אחר, אז אוקיי, נתחיל אותה ממספר אחד.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו, אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל, תודה רבה.
יאללה, ביי.
להתראות ותודה מעומק הלב לדוקטור שלמה דדיאס, גם בכיר למנהל המחלקה לאורתופדיה אונקולוגית ומנהל המעבדה לתלת מימד בכירורגיה במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. תודה רבה על שעתיים מרתקות, תודה לך.
תודה רבה על האירוח.
ותודה רבה לעורך רז חסון, עורך את המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק אבי שמאי, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה.